הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. משבר, זעזוע, קושי, ובכל אופן עם ישראל תמיד מחפש את התקווה ואת המשך הקיום. עם ישראל חי גם בגשמיות וגם ברוחניות. אהרון בניו נפטרו בחנוכת המשכן, ואנו מתפללים להיות דומים לאהרון, להיות מתלמידיו של אהרון ולקיים בעצמנו ועידום אהרון. נסתרים דרכי השם ואין איתנו יודע עד מה, אין הלב יכול להבין, אבל כן מבקשים להתחזק באמונה. אומרת הגמרא מסכת ברכות, יש לומר אחרי קריאת שמה של שחרית אמת ויציב, ובתפילת ערבית אחרי קריאת שמה אמת ואמונה. וכתוב בתהילים צדיק ב' להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בלילה, בחושך, אנו משתמשים בכוח האמונה. ובספר עקידת יצחק כתוב, מה שכתוב בתהילים צדיק ב' להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. חסדך, כלומר החסד של הקדוש ברוך הוא, החסדים שהוא מעניק לנו, שהוא נותן לנו מתנות, מתנות של הקדוש ברוך הוא. אז זה להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. למה אמונתך? היה לומר ואמונתנו בלילות. מהי ואמונתך? התשובה היא האמונה שלך, הקדוש ברוך הוא, שאתה מאמין בנו שנוכל להתמודד, להתגבר על הניסיונות בלילות, בחושך. ואמרו רבותינו בגמרא מסכת יומא, בחלקו של יהודה היה הר הבית, העזרות, אבל בחלקו של בנימין, שבט בנימין, יש את בית קודש הקודשים. למה? במה הוא זכה? למה הוא זכה? למה הוא זכה לחופף עליו כל היום, נעשה ושפיזין לגבורם? כתב בספר כרם חמד, כאשר בנימין נתפס כביכול בגניבתו, הרי הוא לא גנב את גביע הכסף, אלא זה הוא שם בסקו. אבל כאשר בנימין נתפס בגניבת הגביע, כביכול כי חשבו שהוא גנב את הגביע, אמרו לו השבטים דברי גנאי. אומר המדרש, גנב בן גנבת, שהרי רחל אמו גנבה את הטרפים מלבן. במדרש כתוב, היו עומדים השבטים ומקים בכתפיים שלו, והוא זכה שבין כתפיו שכן קודש הקודשים יהיה בחלקו. מדוע? מכיוון שהוא קיבל את הביזיונות, את הקשיים, הצרות והאיסורים האלה זיקו אותו שיהיה בית המקדש במקומו. הרבה אנשים מנסים להסביר מי השם, מה השם, במי תלוי המחדל, למה הגענו למצב כזה, איך הגענו למצב כזה. אבל המשכילים יקבלו איסורים באהבה. המשכיל בעת ההיא ידום. ללמוד מטעויות העבר, בהחלט. לשפר מעשים, בהחלט. כתב בספר תפארת שלמה, ויבוא אברהם לספול לשרה ולבכותה. הכתוב מספר שאברהם בא לספול לשרה לבכות, אבל מיד לאחר מכן מה כתוב? ויקום אברהם מעל פני מתו. אז מה? הוא לא הספיד? המדרש מלמד שהיה מלאך המוות מטריס כנגדו, פירש התפארת שלמה. המדרש רוצה לומר כך, אברהם בסוף לא הספיד את שרה, קם מעל פני ביתו. בספר תפארת שלמה הוא מסביר, משה רבנו כשראה את הסנה בוער באש, סימן לצרתם של ישראל. אחרי שמשה רבנו במדיין לא היה יודע מה המצב של עם ישראל בשיעבוד מצרים, אמר משה רבנו אלך ואשובה אל אחי אשר במצרים, אראה האדם חיים. כך אמר משה רבנו לחותנו ליתרו, מי זה אחי שבמצרים? הכוונה היא לעם ישראל. הוא לא ידע מה המצב שלהם. ואז הקדוש ברוך הוא התגלה בתוך הסנה, לא באילן אחר. מדוע? אמו אנוכי בצרה. הסנה מסמל, מרמז על הצער והאיסורים של בני ישראל בגלות. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. אומר התפארת שלמה, כלל גדול הוא במעלות הצדיקים המתהלכים לפני הקדוש ברוך הוא בתמימות, אם בא אליהם מידת הדין ליחיד או לרבים חס ושלום. לא ייתנו ליבם להתבונן מהי הצרה, כמה היא הצרה, מה עם פרטי הצרה, מה ציור הצרה, מה הרגשה של הצרה. לא, למה? כי אז הלב שלהם יותר מדי מתעסק למה עשה השם ככה, אלא ליבם נכון ובטוח בהשם כי צדיק וישר, אל אמונה ואין הבל. נהפוך הוא, מפי עליון לא יצאו הרעות, הכל מכוון לטובה. ולכן משה רבינו ירא מהביט לאיפו? על הסנה שמלמד, מרמז על הגלות. לא רצה להתבונן ויסתר פניו כי ירא מהביט ולהסתכל אל האלוקים. מידת הדין פן יהיה קשה. אומר התפארת שלמה, כך היה מנהג של רבן גמליאל בימי האבל על אשתו, שלא כדרכי האבלים הוא רחץ בלילה הראשון, כמו שאומרת המשנה מסכת ברכות. הרי מדוע אסור להתרחץ בלילה הראשון? דרכי האבלים לא מתרחצים, אבל הוא בגדר איסטניס. אבל יש הרבה איסטניסים בעם ישראל. למה אף אחד לא רשאי להתקלח, רק האיסטניס רבן גמליאל? מדוע רבן גמליאל, רבן של כל ישראל, נשיא ישראל, הוא הרי הוא ודאי לא חשוד שלא לקיים ההלכה משום איזה עניין גופני של איסטניס? ודאי שלא. אז מה הכוונה שאומרת המשנה שרבן גמליאל, למרות שהוא אבל על אשתו, הוא היה מתרחץ? מדוע איסטניס? מה הכוונה? איזה איסטניס? מה משמעות הדברים? אומר התפארת שלמה, איסטניס, הכוונה היא שאני מתיירא להיות עסוק כל כך עם האבלות, שמה אשכח במחשבות רבות על מידת הדין. הרי אשתו הייתה צדקת גדולה, ואין אישה מתה אלא לבעלה, והצער קשה מנסו והרגיש שזה יכול להפריע לו בעבודת בורו באמונה השלימה. וכמו משה רבינו היה ירא מהביט אל האלוקים, מידת הדין. רוב האנשים יכולים לדבר על צרות ודינים והם לא כל כך איסטניס ברוחניות. זאת אומרת, אין להם אמונה גדולה כל כך, זקה כל כך, ולכן כאשר הם מדברים על צרות, חווים צרות, הם חווים, זה קשה, באמת האמונה נפגעת, אבל גם בשגרה האמונה היא לא כל כך חזקה. אצל רבן גמליאל, שהאמונה שלו היא חזקה כל כך, הוא לא רצה לפגוע בה ולו במעט, ולכן הוא לא רצה לחוות את האבלות באופן חזק, ולכן אמר איסטניס אני, כלומר דואג לאמונה, איסטניס, היגייני, היגייני לא בגוף, באמונה, אמונה זכה. ולכן מי שנקיות האמונה היא כל כך מהותית, אז הם גם יכולים להתרחץ. כשמתה אשתו כך עשה רבן גמליאל. אגב, זה בדיוק אותו רבן גמליאל שכשהוא התחתן עם האישה קרא קריאת שמע בלילה הראשון, למרות שהחתן פטור מקריאת שמע. אבל זה בדיוק רבן גמליאל שהוא לא יכול לוותר על קריאת שמע גם בלילה הראשון של החתונה עם אשתו. מדוע? מכיוון שהוא איסטניס באמונה, מאמין גדול מאוד. שאר האנשים הם שקועים בשמחת הנישואים ואז שוכחים מאחדות השם שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אבל רבן גמליאל הוא לא כך, הוא מקבל עול מלכות שמיים בשמחת הנישואים, ולכן גם הוא רוחץ כשמתה אשתו על ידי זה, הוא פחות מתעסק עם האבלות והמשיך לקבל עול מלכות שמיים באופן מושלם. הבאטליה, זו אותה אישה שקרא קריאת שמע בנישואים, היא האישה שכשנפטרה רחץ כדרכו הנישואים. השמחה לא מנעה אותו מקריאת שמע קבלת עול מלכות שמיים, גם פטירתה לא הביאה אותו לידי איסור רחיצה, כי כל ההתקשרות שלו לבורא עולם באופן מושלם. על פי כל הרקע הזה אומר התפארת שלמה, ויבוא אברהם לספול לשרה ולבכותה, ומה כתוב לאחר מכן? ויקום אברהם מעל פני ביתו, שרה אמנו, אם כל חי, היא מתה בזמן עקדת יצחק. הניסיון העשירי, אחרי העקדה הבטיח הקדוש ברוך הוא את הברכות, והנה הוא שב לביתו והוא רואה שנפטרה אשתו הצדקת, שאת השכינה מדברת מתוך גרונה. היה השטן מקטרג, אולי לעורר קושיות ותמיות בליבו של אברהם אבינו על הנהגת הקדוש ברוך הוא, ולכן היה מעורר צער המיטה בליבו. כך היה השטן מעורר צער המיטה בליבו של אברהם אבינו, למה הראותה לי להמית את שרה? כך היה רוצה לקלקל ולפגוע באמונה של אברהם אבינו, ולכן מיד ויקום מעל פני מתו. גם בעניין האסון הנורא, המזעזע, ודאי צריכים להתעורר בתשובה, להשתדל לתקן את הדרכים, את המחשבות, את הרגשות, את המעשים, את האופי, את המידות, אבל לא להתעסק עם האבל יותר מדי. יודעים מה היה, מבינים מה היה, לא להיכנס לפרטים יותר מדי, שלא יהיה בבחינת והיית משוגע עם הרי עיניך. לא להתעסק בדברים יותר מדי, מדוע? כי כלל הוא במעלות הצדיקים, לא להתבונן במהות הצרה יותר מדי, כי אז האדם מתעסק יותר מדי בשאלה למה עשה השם ככה. הרבה אנשים בזמן צרה שואלים למה עשה השם ככה, אבל יש בדבר חוסר היגיון. מדוע? כי שלשום ולפני שבוע, כשהאדם התעורר בבוקר, הוא הרגיש טוב, הוא הרגיש נפלא. הוא לא שאל את עצמו, למה עשה השם ככה שאני קם בבוקר ואני בריא? יש לו אישה, יש לה בעל, יש להם ילדים, יש להם בריאות, יש להם פרנסה. הם לא שואלים, למה עשה השם ככה? אלא לוקחים את זה כמובן מאליו. כאשר יש צרה, הם שואלים, למה עשה השם ככה? אם כן, יש בדבר חוסר היגיון, חוסר עקביות. האדם שואל, אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, למה יש צרות? שאלה יפה. בתנאי שנשאל את אותה שאלה, גם כאשר טוב. כאשר טוב, אנחנו בריאים, יש לנו את מה שאנחנו רוצים, נשאל, למה עשה השם ככה? הרי אנחנו בריאים. מי הבטיח שאנחנו נהיה בריאים, שאנחנו אמורים להיות בריאים? אף אחד. אז למה עשה השם ככה? היות והאדם לא שואל למה עשה השם ככה כשהכל טוב, אז גם לא הוגן, לא ענייני, לא עקבי שישאל האדם למה עשה השם ככה כשרע. לכן או שישאל האדם למה עשה השם ככה כשרע, אבל בתנאי שבאותה מידה ישאל למה עשה השם ככה כשהכל טוב. ואז כשהכל טוב הוא יגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא אב הרחמים מעניק לאדם כל כך הרבה. נכון, מדי פעם רע, אי אפשר תמיד להבין הכל, אבל אם והיה ואדם לא שואל כשהכל טוב למה עשה השם ככה שטוב לי, אז גם כשרע זה לא הוגן, לא עקבי ולא אינטלקטואלי לשאול למה עשה השם ככה כשהכל רע וכשחלק רע. לכן אומר התפארת שלמה, כלל גדול במעלת הצדיקים לא להתבונן במהות הצרה, אין ללעוס את כל פרטי הסיפור מכל צד וצד. הרצון הזה נובע מהסקרנות שמגיע מעץ הערה, שרוצה להכניס קושיות בלב האדם מבלי להיות פתוח לתשובות. ודאי נושא בעול עם חברו, ודאי להכיר את הטרגדיה ולהתפלל. אומר השפת אמת, רעיון נהדר בפרשת ויגש. מצינו שהתורה מתארת את הסיפור של יוסף והאחים שלו שהיו נתפסים כמרגלים, ואז שוב התורה מתארת ויגש אליו יהודה. יהודה ניגש ליוסף ומספר לו עוד פעם את כל הסיפור שאתה שאלת מי אנחנו, ואנחנו ענינו לך והסברנו לך, יש לנו אב זקן, ילד זקונים קטן. לכאורה יהודה לא מחדש כלום מבחינתנו, שהרי אנחנו מכירים את הסיפור. יהודה לא מחדש כלום ליוסף, שהרי יוסף מכיר את כל הסיפור. אז מדוע כעת התורה מספרת, ומדוע יהודה ניגש עוד פעם לספר את כל המעשה מתחילתו? התשובה היא, יש כל מיני מספרי חדשות. יש כאלה שמספרים חדשות מטרתם לעורר פחדים אצל האנשים. יש מספרי חדשות שמטרתם לרתק את האנשים, לסקרן את האנשים. ויש מספרי חדשות בגישה יהודית שמטרתם היא לחזור על כל המעשה עם האמונה ולהסביר שכך היה משמיים, וכל זה כדי שנתפלל ונעשה ונשתפר. לא רק כתבות מעיתונים מעתיק, עתק, עתק, עדבק, מכתבה לכתבה, סיבה ותוצאה, מחדל זה או אחר. לא, לא להתעסק בהאשמות, לא להתעסק בטעויות. זה מי שאמור ללמוד מטעויות, זוהי העבודה שלו. העבודה שלנו היא להבין שזה היה משמיים, ולכן צריכים להתפלל, להשתפר, להשתדרג. אמר אחד הצדיקים, בושה לעבוד בורא שאני יכול להבין אותו. אומרים רבותינו על מה שאומר הפסוק, למה יאמרו הגויים אשרי העם שככה לא? למה? מי שואל למה? למה יאמרו הגויים? אבל אנחנו אשרי העם שככה לא. ככה גימטריה מה? אשרי העם שככה גימטריה מה? לא. העם הזה שואל מה אפשר לעשות? מה אפשר להשתפר? מה אפשר להשתנות? מצינו במדרש בעניין עשרת הרוגי מלכות, אחרי שהחליט הרשע בליעל להפשיט את אורו של רבי ישמעאל כהן גדול, שרפי מעלה צעקו במרה, זו תורה, זו שכרה, במר נפש שואלים. כך, זו התורה, זה השכר. יצאה בת קול משמיים, אמרה, אם ישמע קול אחר, אהפוך את העולם לתוהו ובוהום. הרבה שואלים, מה התשובה? מה התשובה של, אם תמשיכו לשאול, אחזיר את העולם לתוהו ובוהום? ההסבר, הוא אומר הגאון רבי שלמה קלוגר. משל, חיית, שהמלך ביקש, תתפור לי בגדים. המלך קנה בדים יקרים מאוד, והחיית תפר. תפר בגדים יפים, איכותיים, לאחר מכן המלך לבש, מאוד אהב את הבגדים, אבל היו כל מיני שרים שאמרו למלך, אתה יודע, היהודי הזה הוא בטח גנב כמה חתיכות בד, הוא לקח ממך, ודאי שזה לא כל הבד. הם דיברו עוד פעם ועוד פעם, עד שהמלך השתכנע. אמר ליהודי, תגיד לי, אולי גנבת לי עוד בד? לא הייתה ברירה. אמר היהודי, בסדר, אני מוכן להוכיח שלא גנבתי. מה נעשה? תפרום, נפרום את כל הבגדים שתפרתי לך, ונראה את כל הבד שיש, ונראה אם זה בדיוק הכמות בד שאתה הבאת לי. פרמו את הבגד, והתברר שבדיוק מדובר על כמות הבד שהמלך נתן לאותו חיית. אם כן, היינו צריכים לפרום את הבגד כדי לראות שהכל מדויק. כך גם כן אומר הקדוש ברוך הוא, הכל מדויק. אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב שמתלונן, למה צדיק ורע לו? אומר הקדוש ברוך הוא, איפה היית? ביוסדי ארץ, מתחילת הבריאה. לכן, כאשר הכהן הגדול, רבי ישמעאל, כהן גדול, אחד מעשרת הרוגי מלכות, כאשר הרשע בליעל הפשיט את אורו, נשמע בת קול ואמרה, אם תמשיכו לשאול שאלות, אהפוך את העולם לתוהו ובוהו. מה הכוונה? אומר הגאון רבי שלמה קלוגר, אחזיר את העולם לתוהו ובוהו להתחלה, ואז תראו איך העולם מתוכנן מראשיתו. וכמו שאנו אומרים, אב הרחמים שוכן מרומים. מדוע שוכן מרומים קשור לאב הרחמים? מה, רק בגלל שזה חרוז? חס ושלום, ודאי שלא. אלא, אב הרחמים שוכן מרומים. הקדוש ברוך הוא אב הרחמים. הוא אבא עם הרבה רחמים. הוא מקור כל הרחמים, אב הרחמים. אבל את הרחמים האלה אנחנו לא תמיד רואים בצורה גלויה, פעמים רק במרומים רואים את זה. והעבודה כאן בעולם הזה היא להמשיך בעבודת השם, בשמחה, בצהלה, בעשייה, בצמיחה, לא באשמות, לא בתסכולים, בעשייה. כמו שהיה עם אהרון, והאדום אהרון המשיך בעבודת השם, ומן המקדש לא יצא, כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם, ואהרון לא יצא, אלא ימשיך בעבודת השם, בריכוז מיקוד, בעשייה, בצמיחה, בעבודת השם. ומהרשב"ם, ובגישה הזו, הוא הפך להיות מקדש השם הגדול ביותר. היו ברוכים.
כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.